אחרי שהדליקו שמונת ימי חנוכה, בנר שמיני, הדליק חצי שעה או יותר, ונחווה. עכשיו הנר שנשאר בו שמן, מה עושים בשמן הזה? האיש הזה הקצה אותו למצוותו. דבר שהוא מוקצה למצוותו, אסור להנות ממנו. וכמה עושים בשמן הזה? עושה לו מדורה בפני עצמו ושורף אותו בשביל שלא יהנה ממנו. אסור להשאיר אותו בשביל שנה הבאה, בשביל נרות חנוכה. למה? גזירה שמי ישכח להשתמש בו במשך השנה. כי מה שנקצה למצוות חנוכה אסור להנות ממנו. כמו שאנחנו אומרים, נרות לנו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לאותם בדבד. זה לא דומה לנרות של שבת, שמקצה אותו לשבת, מקצה אותו בשביל להנות ממנו. הנרות של שבת נעשו כדי שיהנה מהם, יסעוד לאורן וכיוצא בזה. אבל מה שאין כנרות חנוכה, נעשו אך ורק זכר לנס, ואסור להנות מהם. כמו שהגמרא אומרת, אסור להרצות אפילו מעות לפני נרות חנוכה. נרות חנוכה, נגיד נחבא לו החשמל, ויש לו איזה מטבעות, רוצה לדעת כמה הם, כמה מספרם, או לראות אם הם מזויפים, לא מזויפים, לבדוק אותם. לאור החנוכה אסור, אף על פי שהוא לא נהנה כלום, הוא רק מסתמש ככה ראייה בעלמה, אף על פי כן אסור. זה מוקצה אך ורק למצוות נרות חנוכה. אין הרשות להשתמש בהם אלא לראותם בזבז כדי להודות לשמך. לפיכך, זה הנר שנשאר, השמן הזה שנשאר בנרות החנוכה, אסור להנות ממנו, אלא מה יעשה בו? ייקח אותו וישרוף אותו, עושה לו מדורה וישרף אותו יחד עם הפתילות. גם הפתילות אסור להנות מהם, אז יעשה כמו מדורה עם הפתילות וישרוף אותו כדי שלא יהנה ממנו. לא מדברים על הצנצנת של השמן, לנו בקבוק שלקח ממנו שמן כמה שצריך בשביל נרות חנוכה, ונשאר שמן חצי בקבוק, רבע בקבוק. זה מותר, השמן הזה ודאי מותר, זה לא הוקצה במצוותו. מה שהוקצה רק מה שניח בתוך בית קבול של המנורה של החנוכיה, זהו מה שנאסר. ומה שאין כמה שיהיו בבקבוק, זה לא נאסר. מותר להנות ממנו כל מה שירצה. מרן ממשיך שאם נתערב השמן הזה שהוא אסור בשמן אחר, היה לו שמן נגיד בתוך קערה, ולקח את זה ושפך אותו, לא ידע או כן ידע, מה הדין עכשיו של השמן הזה שיש בו תערובת של אסור? אם יש 60 פעם כנגדו מותר, אם אין 60 פעם כנגדו אסור. כמו כל האסורים כולם בטלים ב-60, כך גם פה. אם יש 60 פעם בשמן הטהור, בשמן הכשר, נגד אותו השמן שהקצה אותו למצוות חנוכה, יש 60 פעם מותר, הכל מותר. רוצה לקחת אותו או בשביל נרות שבת או בשביל לאכול, מה שהוא רוצה. אבל מעין 60 פעם, אומר מרן, אסור להוסיף שמן כדי שיהיה 60 פעם ויבטל אותו, זה אסור. למה? אם יש 60, טוב, יש 60 מעצמו, אבל להוסיף כדי לבטל, יש לנו דין שאסור לבטל אסור לחתך אלה, הוא מבטל את האסור בכוונה, הוא הולך מוסיף שמן כדי שיהיה 60 פעם. זה אסור לבטל, אסור לך תחדלה. זה שאמור בגמרא, בגמרא במסכת ביצה דף ד', כתוב שם תנור, התנורים שלהם היו כמו תנורים כאלה של עיראק, שהפה שלהם כלפי מעלה, ומדביקים את הפת וזה נאפה. לא כמו תנורים שהם סגורים והם מכניסים את זה בפנים ככה, אלא הפה של התנור כלפי מעלה. וזה התנור היה כנגד דקלים, היו שם כמה אילנות של דקל. ואחרי שנתבשו האילנות האלה, נפלו מהם עצים מהדקל, עצים שנשרו מן הדקל ביום טוב. העצים האלה מוקצים, אסור להשתמש בהם. אם רוצים לקחת עצים כדי לבשל בהם, או כדי לאפות בהם, מכינים אותם מערב יום טוב. אם לא הכין מערב יום טוב, העצים האלה שנשרו הם מוקצים. כמו פירות שנשרו מן הדקל, אם ביום, יום שבת או ביום טוב נשרו כמה פירות, אסור לנגוע בפירות האלה עד מוצאי שבת. גזירה שמי יעלה ויתלוש. ככה גם כן העצים האלה שנשרו הם לא רואים, רק להסקה, נשרו ישר בתוך התנור. האם מותר להשתמש בעצים האלה? לא. אבל אם הם נשרו, מותר להרבות עצים מוכנים מערב יום טוב, ירבה עליהם שיהיו הרוב ויסיק אותם בשביל לאפות, בשביל לבשל. כלומר, נגיד נפלו כמה עצים מהדקד ונשאר בתוך התנור, ורוצה להשתמש בתנור, רוצה לאפות פת, מה הוא עושה? כמה יש עצים שם, מה נגיד משקל של קילו, לוקח 2 קילו עצים מוכנים מאתמול, שם אותם בפנים, וכן הרוב בטל, אחד בטרי בטיל, ואז יסיק אותו ויפה בו ועשה כמו שירצה. מקשה גמרא, איך עושה דבר כזה? הרי יש לנו אסור לבטל, אסור לך תחלה. אלה הם מוקצים, העצים האלה הם מוקצים. אתה מבטל את האסור הזה על ידי ריבוי, שאתה מרווה עליהם עצים. משווה גמרא, הנמלא בדאורייתא, אבל בדרבנן מותר לבטל. מתי אסור לבטל אסור לך תהדלה? דבר שהוא דאורייתא, מהתורה. אבל דבר שהוא מדרבנן, מותר לך תהדלה לבטל אותו. החכמים לא הקפידו כל כך באסור שלהם שלא יבטל אותו. אם מוסיף עליו, הרוב יהיה היתר, אז זה מותר. שוב עכשיו גמרא. והרי זה דבר שיש לו מתירים. שהיום העצים האלה, היום אסורים, מחר יהיו מותרים. וכל דבר שיש לו מתירים, אפילו באלף, לא בטיל. כדמשל, ביצה שנולדה ביום טוב, היא אסורה. אסור לקחת אותה היום יום טוב, לקחת אותה לבשל אותה ולאכול אותה. למה? מפני שהיום היא אסורה, מחר תהיה מותרת. וכן הדין שאני אפילו התערבה בערב, כולם אסורות. למה? יש דבר שיש להם מתירים. מתי אנחנו אומרים דבר בטל ב-60 או אחד בטרי בטיל? בדברים שמתי לא תתיר אותם יהיו אסורים מאוד מעד. אתה רחס על ממונם של ישראל, אבל דבר שבאופן אוטומטי מחר יהיה מותר, אז למה לך לסמוך על בטול? לכן תחכה עד מחר, מחר תאכל את זה. זה דבר שיש להם מתירים אפילו בערב לא בטיל. דבר שהוא יהיה אסור לעול מעד, אז לכן אם תערב בהתר אולי אחד בטרי בטיל. אם זה דבר שהוא יבש ביבש, אחד בטרי בטיל. אם זה דבר של בישול, צריך 60 פעם. ולכן גם ביום טוב, מה שאמרנו יבש ביבש, מה שאנחנו אומרים אפילו בערב לבטיל, כגון ביצה בביצים, כגון לקח משהו את הביצה הזאת שטילה אותה ביום טוב בטעות, לקח אותה, שם אותה בתוך ארגז מלא ביצים, ולא מכירים, אין הכר ביניהם, אי אפשר לדעת איפה היא, אולי זאת, אולי זאת. ויש שם 1,000 ביצים שכולם היו מאתמול, היו כשרים, היה מותר לקחת מהם לבשל מהם. עכשיו ששם ביצה אחת שהיא נורדה היום, הכל אסור להשתמש בהם. אולי זאת כל ביצה שלוקח, אולי זאת היא שנורדה היום, וביצה שנולדה ביום טוב, אסורה. הגמרא נתנה טעמים, למען או בשביל הכנה, או בשביל גזירה משום פירות הנושרין, או מפני משקים שזבו, יש כמה טעמים בגמרא. בשביל זה, ביצה שנולדה ביום טוב, היא אסורה. וכן, כמו ששמעת, אתה אוסר, פני שזה דבר שיש לו מתירים, גם בעצים, למה אתה מתיר? זה דבר שיש לו מתירים. אז השיב לו הגמרא, הנמלה בדבר שהוא נהנה ממנו עצמו, כגון ביצה וביצים. אבל מה שאין כן, כאן שלא נהנה מהעצים עצמם, והוא אוכל את העצים, הוא רק מסיק אותם. הוא נהנה רק מהחום שלהם. מחלק עלי אסורה. האסור הוא כבר כמו שהוא דבר שהוא קדוש, שרוף. הוא לא נהנה ממנו, נהנה בסך הכל מהחום של הגחלים. אז בזה אין שום אסור. אפילו שזה דבר שאתם מתירים, פתל. לכן מרבה עליהם עצים ובטלם. אלה דברים דברי הגמרא. אפילו בביצים, שאמרתי שאפילו באלף לבטים, זה מין במינו. ביצה שנתערבה בביצים. אבל זה מין שאינו מינו, בטל בשישים, כמו כל האסורים. לא החמירו חכמים כל כך, אם זה מין שאינו מינו. איך? תבשיל, אתה מבשיל מרק. מרק, יש בתוכו כל מיני ירקות, כל מיני בשר כזה. והנה, האיש הזה לקח את הביצה הזו של נולדה ביום טוב, בטעות, לקח אותה, פתח אותה ושם אותה בתוך המרק. וערבב אותה בתוך המרק. זה בטל בשישים. לא אומרים שאפילו באלף לבטים. למה? זה מין בשאינו מינו. מתי אמרתי שאפילו באלף לבטים? שזה ביצה שהתערבה עם ביצים אחרות. שם אמרים אפילו באלף לבטים. אבל כשזה מין שאינו מינו, כמו זה תבשיל. תבשיל, יש פה מרק, יש פה ירקות. ושם את השם את הביצה, אם יש 60 פעם נגד הביצה, הכל מותר. פעם באה שאלה, היה ראש השנה. ראש השנה תמיד שני ימים. ביום טוב הראשון של ראש השנה, נולדה ביצה. הטילה ביצה התרגולת, לקחו את הביצה הזאת, פתחו אותה. בטעות, חשבו שזה כשרה. חשבו, מה אתם עושים? זה נולדה היום. אז אסור לאכול אותה. אסור לאכול אותה, טוב, השאירו אותה. כתוב בשולחן ערוך וגם בגמרא, ביצה שנולדה ביום טוב של ראשון של ראש השנה, אסורה גם ביום טוב שני. צריך לחכות אחרי שני ימים האלה, אחרי שני ימים של גליות, אחר כך בליל מוצאי ראש השנה, מותר לאכול אותה. נולל צום גדריה, מותר לאכול אותה. אבל שני הימים אסורה. נולדה בזה, אסורה בזה. באו, שאלו את הרב, מה לעשות עכשיו? פתחנו אותה. אמר להם הרב, זו מותרת. לא מותרת. אם תשאיר אותה עד מחר, היא תהיה אסורה. זה לא רק שום דבר שיש לו מתירים. היה שם התערובת. אבל אי אפשר להשאיר אותה למחר. הדין של ביצה שהייתה פתוחה, פתחו אותה. זה כמו שום כלוף, בצל כלוף. וביצה כלופה, מי שאוכל אותה, ואילה עניהם מלילה, מי שאוכל אותם דמו בראשו. כך כתוב בגמרא. אין הפרש אם זו ביצה חיה או ביצה מבושלת. אם זו הביצה, פתחת אותה כבר, והיא לא המקליפה שלה. מונחת בתוך צלחת. אז אסור לאכול אותה, אם תשאיר אותה בלילה, עבר עליה לילה, אסור לאכול אותה בכלל. אז מה יעשה? מתי יאכל אותה? אם תאמר לו, לא, תחכה מחר, תחכה עמוס ער השנה, עמוס ער השנה, יעבור עליהם לילה אחד, הכל יהיה אסור. אז איזה דבר שיש לו מתירים זה? אין לו מתירים. לכן, אם התערבה בשניים, אז הכל בטל. אז זה הכל מותר. לא אומרים, בדבר שיש לו מתירים, אלא דבר שבאמת יהיה מותר. תחכה עוד יום אחד, יהיה מותר. במקום שתוכל את זה על ידי בטול, תוכל אותו על ידי היתר. אבל כאן אי אפשר להשאיר אותה. אם תשאיר אותה עד מחר, יעבור עליה הדל השני של ראש השנה, וכן אם עבר עליה הדל, היא אסורה. כך גם כן, אם אחד משאיר בצל כדוף, כלף את הבצל, אז זה נשאר, עבר עליו לילה אחת, אסור לאכול את הבצל הזה. וכן שום, שכלף אותם, ובלילה עבר עליהם לילה אחת, הכל אסור. אומר רבי שמעון בר יוחאי, האוכל אותה, דמו בראשו. זאת אומרת, חייב, הוא מסתכן. יש לו סכנה. והסכנה, בשמיים מענישו אותו שיכניס עצמו בסכנה. זאת אומרת, ששורה עליהם רוח רעה. ככה זה קבלה בידו של רבי שמעון בר יוחאי. מי החדוק עליו? לכן בשביל זה צריך לזהר בכל הדברים האלה. אלא אם כן נשאר הזקן של הבשר, זה שומר עליו. נשאר בו זקן, אתם יודעים, יש לו כמו ככה, כמו זקן, הזקן הזה שומר עליו. אפילו שקלף אותו כבר הוא נקלף, אבל הזקן שלו שומר עליו. אם לא קלף גם את הזקן, אז זה עבר עליו על האדם מותר, אין בזה שום דבר. מתי אסור? כשקלף אותו, קלף אותו ואותי גוריד גם את הזקן. כן? גליח אותו. כן, כמה שגליח אותו, זה עבר עליו על האדם, הכל אסור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אין הפרש במקרר, במחמם, אין שום הפרש. אפילו סגור בשקית, אפילו צעיר בחתימה, צעיר בחתים, חתם אותו וכל שום דבר. השדים אלה בעלי רוח רעה, הם לא פחדים מהחותם שלו, חותמך ופטיריך, הם לא אכפת להם. לכן זה מסוכן, לא להתפלסף. זהו מה שכתוב בגמרא, צריכים לקיים, זה צריך לחוש לזה, סכנה. אומר לך דמו בראשו, מה עוד יאמר לך? לכן צריכים לזהר לדברים האלה. רק אם יש תערובת באותו העניין, נגיד למשל בצל כלוף, בצל כלוף והוא חתך אותו חתיכות וערה בו גם כן עם הגווניות, נגיד למשל, ושם את זה, כמה שזה תערובת זה לא נאסר. כך קבלה בידינו, כך כתבו האחרונים. מה שאין כן הוא לבדו כשהוא בפני עצמו, זה נאסר. אין שום כלוף ואין בצל כלוף. יש שום שבא מערי פרס, עושים ממנו כיבושים, כבוש, חמוצים. אז על זה דנו בספרי האחרונים, אם זה מותר. על זה מקולף, אין בו שום דבר, לא צריך עוד לקלף אותו. וזה מביאים אותו מחוץ לארץ, יבש, יבש ממש. שורים אותו מעט במים, עד שמתרכך, ואחר כך שמים אותו, שמים בעמו חומץ וכיוצא, וזה נעשה, השום הזה נעשה ראוי לאכילה, וכן, בתור חמוצים, בתור דברים כאלה, שומחים תיאבון. נוהגים יותר בדבר הזה, ויש להם ממש שיסמוכו. כי במרדכי, במסכת שבת, מביא את הסוגיה הזו של גמרא של נדר, דף י"ז, והוא אומר שאפשר שבדורנו לא נשאר כוח לרוח רעה הזאת, לא נשאר בכוח, ולכן יכולים להקל עם זה דברים אחרים, יש בו תערובת אחרת. ופה גם כן, מערבים בו חומץ וכיוצא, זה נקרא שמו תערובת. המקל יש לו משהו לסמוך, כי נוהגים לאכול את זה, מביאים את זה מחוץ לארץ, שורים אותו, ויש הרבה מוכרים את זה כמו שהוא, אחרי שכבר כבשו אותו ושמו אותו, מוכרים את זה. ויש שלוקחים אותו בעודו יבש, ושורים אותו במים, אחרי ששורים אותו כמה ימים, זה מתנפח, נעשה ראוי לאכילה, אז שמים אותו, אחר כך כובשים אותו עם חומץ, ואז אוכלים אותו. טוב, אם נוטים לסמוך על דעת המורדכי, שבזמננו לא נשאר אותה רוח רעה, יכולים להקט. שום ובצל, כן? שום ובצל וביתה. ודברנו מתחלה, למה הבאנו את זה? על ביתה הבאנו אותה. מה, שכחת? טוב. יש כמה דברים שהיו אסורים ושומרו אחראה בדורנו, לא נשאר בהם אותו התוקף. כמו גילוי, זה היו דברים שהיו עושים אותם שומרו אחראה. אומר תוספות, זה ביומה דף עין זין, אישה הייתה צריכה להאכיל את הילד שלה, צריך לטול ידיה האחת. אפילו אז עשתה נטילת ידיים בבוקר, כרגיל. אבל בא להאכיל את הילד, היה מין רוח רעה, חונק את הילד. אם היא לא עשה נטילת ידיים עוד פעם, לפני שתתן את האוכל לילד, היה נחנק הילד. זה היה מין רוח רעה מיוחדת לזה. כסו את השפות, זה היה שמו רוח רעה הזה, שבתה. שבתה. שבתך וקומתך. אבל התוספות אמרו שזה בטל. עכשיו נתבטל אותו על העונה. כן, יש רבותינו, התפללו שם התברך ובטל את העונה. ואת רוח התומעה, עביר מן הארץ. עוד דבר, זוגות, מה שהיה בזמן חכמי התלמוד. אסור לאכול שניים. שני ביצים אסור. אם אכל שניים, תקף אוכל את השלישי. אם לא יאכל שלוש, מעמד עד זוג, זה סכנה בשבילו. נהפך הפרצוף שלו. נעשה פנים שלו אחורנית. זה סכנה. זה זוגות, כך היה בזמנם. הייתה הסכנה הזאת מוחשית. כך כתוב בגמרא בבא מצעד הפיבר, למעשה, זה היה מישהו שעשה דבר כזה, ותקם נהפך פרצופו אחורנית. בא רבא בר נחמני, אמר, תחזירו לו את השולחן על פניו, תחזירו לו את השולחן, ושיוכל דבר שלישי, ואז חזר עוד פעם פניו. היה זה סכנה גדולה, זוגות, לא יאכל שניים ולא ישתה שניים, הכל צריך להיות נעמוד על פרד, שיהיה שלושה. זה היה רוח רעה כזה, שהיה מתנקם במי שאוכל זוגות. וגם זה בטל במשך הדורות, פלילו חכמים על זה, בטלו את רוח התומעה. רוח התומעה זה בא מכוח שדים, איפה בא? משדים? אז גם כן זה, תודה רבה, צריך לזהר בזה. אבל בדורנו, כבר נתבטל, אין צורך לזהר בדברים האלה. רוצה לאכול זוגות, רוצה לאכול משהו, אין בזה שום חשיבות. אבל למה עכשיו? אם כן, איך תקינו רבותינו ארבע כוסות? אז זה זוג, צריך לעשות חמש כוסות, לא יעשו ארבע כוסות. אמרה הגמרא, שנה לפסח שכתוב בו, ליל שמורים הוא להשם. לילה שומר מן המזיקין. באותו ערב, באותו לילה, קדוש ברוך הוא שומר את עמו ישראל מן המזיקין. לכן אין חשש של זוגות. לכן תירו את ארבע כסות. אם לא היה אסור, כי ארבע כסות גם כזה זוג. מלי שניים, מלי ארבע, מלי שש, מלי שמונה. תעמוד תמיד על פרד. כן, איך תקנו החכמים ארבע כסות? יעשו החכמים, יתקנו דבר שיש בו סכנה? ישיבה הגמרא, שנה לפסח, שכתוב בו, ליל שמורים הוא להשם. לילה המשומר הוא בא מן המזיקין. כן, כיוון שזה משומר מן המזיקין, אין שום דבר. לפיכך, אם חל ליל פסח וליל שבת, לא אומרים ברכה מעין שבע. ברכה מעין שבע אנחנו אומרים כל ליל שבת, כל ליל שבת אומרים אותה אחרי העמידה, החזן אומר ברכת מעין שבע. מה זה מעין שבע? שיש בה מעין שבע ברכות. אלא שנאמרו בקצרה, מעין השבע. אין בה שבע ברכות, החזרה של החזן אומר ברכה מעין שבע, ברכה אחת מעין שבע. שאנחנו מה אומרים? מגן אבות לדברו, מחיי מתים במאמרו. מגן אבות כנגד ברכה ראשונה של שבע הברכות של התפילה. מגן אבות, אחר כך מחיי מתים. העיר הקדוש אין כמוהו. הנה שלוש ברכות הראשונות. המניח לעמו ביום שבת קשו, כנגד ברוך את השם מקדש לשבת. כיוון רצה להניח להם, רצה השם להם עמך ישראל. לפניו נעבוד בירב הפחד, והשבע עבודה לדביר ביתך. ונודיר לשמו בכל יום תמיד, מקום מודים. נודיר לשמו. לאדון השלום וברך השבת. זה שים שלום, תורה וברכה. כן, יש שבע ברכות כולם, כלולים בתוך הברכה הזאת. למה תקנו אותה חכמים? תקנו אותה בשביל המזדיחים. היום קודם מתפללים, לא מתפללים בתוך היישוב, כי כולם הולכים להתפלל. אין אחד, יהודי אחד שלא הולך להתפלל. כן? הולכים, כולם היו הולכים, כולם מחוץ לעיר. לא היה מקום בארץ, בתוך היישוב, אלא מחוץ ליישוב. היו עומדים כולם מתפללים. ויש כאלה שמתאחרים, מתאחרים לבוא. כשחוזרים כולם לבית כנסת, כולם חוזרים ביחד, בשיירה. אז אין רשות לשדים לנגוע בהם. אבל חלק שהיו מתאחרים, היו עומדים עד ברדיים בעמידה. החזן גמר להתפלל, ואומר קדיש תקבל והולכים. באותו האדם שעומד מסכים בעמידה, הוא עומד, הוא הולך לזוז, אז הוא מתפלל. אחר כך הוא הולך לבדו, חוזר לבדו, באים שדים, פוגעים בו, הורגים אותו. הגמרא אומרת בברכות מ' ג', אם איש אחד לבדו עובר, הולך בלילה בחושך, נראים אליו השדים והורגים בו, ופוגעים בו. אם הם שניים הולכים ביחד, רשאים השדים להיראות עליהם, אבל אין להם רשות לפגוע בהם. אסור לפגוע בהם. ככה, חוק ולא יעבור. אם שלושה ביחד, לא נראים עליהם ולא פוגעים בהם. להיראות לבד, גם זה מסוכן. לא כבן אדם יכול להיות גיבור בטבעו, שאפילו יראה שד ולא יפחד, שלא ינזק, אין דבר כזה. זה דבר שהוא לא מסוי. אם אדם אביר זה חזק, יראה שד ולא יפגע. גם לראות, רק לראות, אפילו בדי שיפגע בו. וכן, לכן, אמרו חכמים, זה מסכן, בא מאוחר. לא עמד בעמידה. והקהל כבר גמרו להתפלל. הם הולכים, משאינים אותו לבדו. אז הוא הולך אחר כך, נפגע על זה השדים. מה עשו? תקנו ברכה מעין שבע. כשהחזן אומר ברכה מעין שבע, בני בני הוא יגמור את התפילה שלו. יצא יחד עם כולם. לא ילך לבדו. זה שכתוב בגמרא, בשבת כף דלת, שלא תקנו חכמים ברכה מעין שבע, רק משום הסכנה. מה הסכנה? אומר ראשי סכנת המזיקין. שהיו פוגעים בהם, היו ממיתים אותם. סכנים אותם. לכן תקנו חכמים ברכה מעין שבע. כתבו הפוסקים, לכן בליל פסח, נמחן ליל שבת וליל פסח, כלומר פסח חד בשבת, אז בלילה ההוא לא אומרים ברכה מעין שבע. למה? בפני בליל פסח, ליל שמורים הוא להשם. לילה משומר מן המזדיחים. אין חשת תקנה. אם אין חשת תקנה, למה צריכים להגיד ברכה מעין שבע? לכן לא אומרים ברכה מעין שבע. אם חל בליל יום טוב אחר, אומרים ברכה מעין שבע. אם חל ראש השנה בליל שבת, אז אומרים ברכה מעין שבע. אם חל יום טוב אחר, סוכות, חל בליל שבת, אומרים ברכה מעין שבע. רק פסח שני. אני שכתוב בפסח, ליל שמורים הוא להשם. לילה משומע מן המזדיחין. אם הוא משומע מן המזדיחין, לא תכינו עדה על זה, לא תכינו חכמים ברכה מעין שבע. לכן לא אומרים ברכה מעין שבע. כך פסק מרן בשולחן ערוך. לפסח שאחד להיות בשבת, לא אומרים ברכה מעין שבע. למה? פני שום שומר הוא בא מהמזיחים. אף אחד לא ינזיק. קדוש ברוך הוא השתבח שמו, שומר את עמו ישראל, שאף אחד לא ינזיק. כמו שאמר מעין מה שהיה בסרטון במצרים, ולא ייתן המשחית לבוא על בתיכם לנגוף. כמו שאמר שם במצרים, כך אותו דבר שאר הדבר הזה לדורות. ליל שמורים הוא להשם. זכו שומר את עמו ישראל, שלא יפגעו על ידי מזדיקים. נחזור לעניין שלנו. אז אמרנו, ביצה שנולדה ביום טוב, היא אסורה היום, מחק היא מותרת. אבל נפתחו אותה, ספחו אותה בתוך תלחת. אם זה יום טוב אחד, כמו פה, אצלנו, עושים רק יום טוב אחד. אז בלילה, מוצאי יום טוב יוכל לאכול אותה. אז לכן אפילו מתערבה, אסורה. מה שאין כן, אם זה ראש השנה, ראש השנה יש שני ימים. אפילו בישראל עושים שני ימים. אז אם פתח אותה, וישאר אותה בתוך תלחת, ולא יכול לומר לו, תחכה עד מוצאי ראש השנה. מוצאי ראש השנה היא כבר אסורה. למה שעבר עליה דל שני של ראש השנה, עבר עליה, כן, בסק אלופה שעבר עליה לילה, אסורה. אז זה קשור לדבר שאין לו מתירים. לא דבר שיש לו מתירים, לכן מותרת. שום דבר שאין לו מתירים. לא דבר שיש לו מתירים, לכן מותרת. עכשיו נחזור עוד פעם לשמן הזה. שמן שנשאר בנר חנוכה. אמרנו שאפילו נתערב בו שמן, אם אין 60 פעם, אסור. ומוסיף מרן, שאסור להוסיף על זה שמן, כדי ש-60 פעם יבטל אותו, גם זה אסור. למה אין בטלים אסור לך תחלה? הדבר תמוה. הרי כל חנוכה כולו זה מדרבנן. אם אתה אומר שהשמן שנשאר זה אסור, כדי שהוא קצר למצוות חנוכה, מאיפה אסור? אסור מדרבנן, ואסור מהתורה. ודבר שהוא דרבנן, אמרנו שמותר להוסיף ולבטל. כמו אותו העניין התנור שהיה בו עצים, שמותר להוסיף על המרבה עליו עצים, ומבטלו. אז גם כפה, למה יהיה אסור להוסיף שמן, אם יתערב בו שמן אחר, לא חבל להפסיד את הכל? למה? יוסיף עליו עוד שמן, שיש 60 פעם נגד השמן העיקרי של האסור, של החנוכה, ואז יהיה 60 פעם כנגדו, ויהיה הכל בטל. וכן למה אתה אומר שאסור להוסיף? זה קושה גדולה. כי מרן בעצמו, בירוד דעת סמן צדיק תת, פסח ככה, כי זה דרבנן, מותר להוסיף את בטל. שם מרן מדבר, אחד היה מבשל עופות בתוך כדרה. יש הרבה עופות, מבשל אותם. והנה, כשהיה לקח צנצנת של חלב, היה מעביר אותה, נשפח מהצנצנת של החלב, בתוך העופות האלה, בתוך הסיר של העופות. אז מה הדין? זה מה שאסור בשר בחלב, התורה אסרה דווקא דבר של בהמה. לא תבשל גדי בחלב אמו, מי שיש לו חלב של אם, זה שייך, זה שייך בבהמה. אבל מי שאין כן עוף, יש לו חלב אם, הוא נולד בביצה מסכן, לא ראה חלב מעולם. וכמה זה לא שייך שם חלב אמו. לכן בשר עוף בחלב, מה שאסור זה רק מדרבנן, לא מהתורה. גזרו חכמים, גזרה משום בשר בהמה בחלב. זה גזרת חכמים, זה לא מהתורה. כן, עכשיו, נכון שמשפח חלב בתוך העופות האלה. אם יש 60 פעם בעופות נגד החלב שנשפח, אז בלבך יש 60, בטל. אבל אם אין 60, מה עושה? כותב הרמב״ם, מוסיף עוד עופות, ישים עוד עוף, וישים עוד ירקות, עוד מרק, ויחד ירתיח אותם, ויש 60 פעם נגד החלב שנשפח, אז הכל חוזר להיות מותר. כך פסק מרן. מרן פסק כמו דעת הרמב״ן, שמותר בדרבנן, מותר להוסיף ולבטל. וכך כתב הרשב"א. וכתב את זה מרן בשולחן ערוך, שבדרבנן מותר להוסיף ולבטל. וכן למה פה פסק בחנוכה, בשמש של חנוכה, פסק שאם התערב בו שמן, אסור להוסיף עליו לבטלו. למה אסור להוסיף? אבל זה מדרבנן. חנוכה כולה היא מדרבנן. מהחנוכה יש בתורה, כל החנוכה זה תקנת חכמים. וכן מה שמדליקים שמן, מה שנהיה מוקצן למצוותו, זה אסור רק מדרבנן. התשובה על זה, מרן, נכון, כשכתב את זה באור החיים, היה סבור שזה אסור. הוא לא לקח את זה מדובו, לקח את זה מספר תשובות של מהר"ם מרוטנבורג, רבי מאיר מרוטנבורג. זה היה רבו של הראש, היה אדם גדול, והוא פסק לאסור. אבל מרן לא פסק כמוהו. גילה דעתו ביורי דעה. יורי דעה חבר מרן אחרי אור החיים. תמיד יש לנו כלל כשיש סתירה בין אור החיים ליורי דעה, פוסקים כמו שכתוב ביורי דעה. שזה הלכה במקומה. הלכה שבמקומה היא עדיפה מהלכה שכתב במקום אחר. מה שכתב באור החיים זה הביא, זה מהר"ם מרוטנבורג, ובמאיר מרוטנבורג. היה אדם גדול כפי שאמרתי בדורו, והמושל הרשע שהיה בעירו, בעיר רוטנבורג, פקד לאסור אותו, לאסור את הרב, על לא חמאס שכפו, רק בשביל שיסחט כסף. יודע שהרבנים כולם, כל ישראל, מעריצים אותו, היה יחיד בדורו, אדם גדול. אז אמר להם, תתנו לי כך וכך כסף, אני משערר אותו. אם לא, לא. תביאו פדיון שלא כך וכך כסף. והראש, תלמידו רבי אשר, חשב לעשות, באמת, לעשות מאמץ, להביא את הכסף הזה לרשע הזה, לגוי, כדי שיוכל לשחרר את רבו. שמע רבו, שרבי אשר מגייס כספים בשביל לשחרר אותו, שלח קרא אותו. אמר לו, אני לא מסכים למה שאתה עושה. אם אתה תעשה ככה, זה המושל וכן כל שעמושלים האחרים, יראו שהרוויחו בדבר הזה כספים, אז כל פעם יקחו איזה רב, ישימו אותו בית הסוהר, יגידו אנחנו לא משחררים אותו עד שתתנו כך וכך כסף. אז יעשו כל סחיטות האלה, התחילו לסחוט, וכל רב מכל רב, אז כל הרבנים יהיו בסכנה. מותר שהוא יהיה כפרה עליהם, ולא תעשה שום דבר. אחר כך, כששמע משה, שרבי אשר תלמידו, הניח את הדבר מידו, נמנע מגייס את הכספים עוד, אז רצה לאסור את הראש גם כן, גם את רבי אשר. מה עשה רבי אשר? ברח משם, והלך לספרד, במדינה אחרת, ונשאר שם בספרד, קבלו אותו עליהם לראש וקצין. זה עיר טולדו, שם הייתה קהילה יהודית עשירה מאוד, חכמים מאוד, וקבלו אותו בזרועות פתוחות. ונשאר שם רב עד סוף יומתו. כן, זה היה הראש עליו השלום. ובימי מרטנבורג נשאר מסכן בכלא עד יומתו, ונפטר שם בכלא. אחר כך באו היהודים, לקחת אותו לקבורה. לא נתן להם הרשע הזה, המושד. לא נתן להם. עד שתביאו לי את הכסף הזה, אתן אותו לקבורה. אם לא, נשאר ככה בכלא. בלי קבורה. אחר כך עד שבא איזה עשיר אחד, אלכסנדר שמו, נתן את כל הכסף מכיסו. נתן את זה מכיסו, ותקף לקחו אותו לקבורה, וביקש זה העשיר שיקברו אותו על ידו. וכך היה, זכה ונקבר על ידו. כן, זה, היו ככה עושים לנו צרות, אלה הרשעים האלה. והמהר"ל מרטנבורג היה יושב בכלא, ומכתיב לתלמיד שלו, ששמו רבי שמעון בר צדוק, רבי שמשון בר צדוק. יש לו ספר, תשבץ, תשובות שמשון בן צדוק. יש ראשי תשובות תשבץ. הוא קיבל את כל ההלכות ההם שכתובים בספר הזה, מפי רבי מאיר מרוטנבורג. היה הולך לכלא, ושומע מפי בכל ההלכות, כל הספקות שלו, היה אומר לו אותם, לרבו, ורבו היה משיב לו. והוא מעתיק מה שאמר לו רבו, ואחר כך בסוף הוציאו את הספר הזה, תשבץ, שמו תשבץ. יש תשבץ אחר, יש הרשבץ, רבי שמעון בר צמח. זה שאלות ותשובות ארוכות. אבל זה תשבץ, קובץ קטן, שכתב את זה תלמידו, שמשו בר צדוק. נמצא מה שכתב באור החיים, מעתיק את זה בבית יוסף, בשם התשבט. ואילו מה שכתב ביורי דעה, תעתיק מה שכתב הרמב״ם. ובוודאי שדעתו יותר לפסוק כמו דעת הרמב״ם. כשיש מחלוקת תשבט עם הרמב״ם, ודאי שדחה כמו הרמב״ם. ולכן ביורי דעה פסק שאם יש בשר עוף בחדיו, מותר להוסיף ולבטלו. אני שזה מדרבנן. כן? הוא הדין, שמן שהוא הוקצן למצוותו, מטעם חנוכה, שזה דרבנן, מותר להוסיף עליו ולבטלו. את השמן הזה בעצמו, אסור להוסיף לבטלו. אנחנו מדברים שהייתה כבר תערובת, אלא שאין שישים, אז מוסיף עליו ומבטלו. כדי להכשיר אותו, להתיר אותו, אז מותר להוסיף עד שיש 60 פעם נגד האסור, ואז יהיה מותר. ואתם למדים, מתי אמרו אין בטלים אסור לחטא אלא, זה רק בדבר שאסור מן התורה. אם היה למשל בשר בחלב ממש, של בהמה, בשר של בהמה, שהתערב בו חלב, אסור להוסיף עוד בשר ועוד מרק, כדי שיהיה 60 פעם נגד החלב. זה אין תקנה לזה. שופכים אותו. בשר בחלב אסור בהנאה. אבל משאין כן בשר עוף בחלב, כיוון שזה רק מדרבנן, מותר להוסיף עוד עופות ועוד מרק וכיוצא, בסך הכל שיהיה 60 פעם, ואז יהיה הכל מותר. כן, יש הפרש בין דבר שהוא אסור מדאורייתא, ובין דבר שאסור מדרבנן. דבר שדרבנן, מותר להוסיף עליו ומבטלו. כי התורה חסה על ממונם של ישראל, דבר שדרבנן, החכמים לא רצו לאסור את זה החלטית, אלא נתנו אפשרות להוסיף עליו ולבטלו. הוא הדין בכל דבר שהוא דרבנן. מה?
אם הוא רוצה להשתמש לשמן
מרות
שבת,
הוא לא
משתמש?
אמרתי שלא. צריך לשרוף. מפני שהשמן הזה זה מוקצה למצוות חנוכה. ובחנוכה כתוב, אנחנו אומרים, אין לנו רשות להשתמש בהם. נר שבת, מעקרו לא נעשה, רק כי עקרו נעשה בשביל להעיר, בשביל להשתמש לאורו. סועדים לאורו, חלקו משתמשים לאורו. לכן, שם העניין אחר. זה... נר שבת זה הרבה יותר קל מאשר נר חנוכה. נר חנוכה זה כולו נעשה בשביל זכר לנר שהיה במנורה של בית המקדש. כמו ששם הקדש, שמן של הקדש, מותר להשתמש בו? אסור. היה מעילה שמשתמש בהם. השם מעילות צריך להביא קורבן אשם. זה בשמן של בית המקדש. וכך אנחנו רוצים לדמות את זה מעין שמן של בית המקדש. כמו אותו השמן שהיה במנורה שנעשה בו נס, בפח השמן שלא היה ראו להדיק אלא לילה אחד, ונעשה הנס והדיק 8 ימים. לכן אנחנו עושים את זה, זכר לנס. כמו שאנחנו אומרים, איננו רשות להשתמש בהם, אותם בלבד, כדי להודות לשמך על נסיך ונפלאותיך. הלכך, אסור להנות ממנו כלה. זה לא דומה, נר חנוכה, אין לו שום דמיון לנר שבת. נר שבת, קדושתו היא בשביל, רק שמדקים אותו לכבוד שבת, שכדי לאכול לאורו, כדי לצעוד לאורו, להשתמש לאורו, להנות מאורו, זה נעשה להנאה. מה שאין כן השמן הזה, נעשה אך ורק זכר לנס, לא יותר. השמן הזה שאמרנו שהוא אסור אפילו להשאיר אותו בשביל חנוכה הבאה, אמרנו שאסור. למה אסור? להשאיר אותו בשביל חנוכה הבאה, להשתמש בו לחנוכה. אז זה הפרש. אז יש חשש, מחשנה לתקלה. כך כתבו הפוסקים. מה זה חשנה לתקלה? נשכח איזה יום, כל זמן שמן, שמן זה נגדו, איזה יום במשך שנה כולה, שנה שלמה. אז נשכח מהעסק הזה, לקח את השמן הזה, להשתמש בו לאורו, וזה אסור. לכן, טקס צריך לבער אותו. ביום שמיני, יעשה מדורה עם הפטירות שלו, עם השמן, ואחד, וישרוף אותו. יעשה לו מדורה ושרפו, כדי שלא יהנה ממנו. זה המקור של הדין הזה, שאלתות, זה רב אחי גאון. רב אחי גאון, זה היה מרבנן סבוראי. אחרי דור האמוראים, באו רבנן סבוראי. לא גדולים כמו האמוראים, אבל חכמים גדולים. ורב אחי גאון היה מהרבני סבוראי. והוא חבר ספר שאלתות. מה זה שאלתות? שאלתה. שאלה. שואלים אותו, היו שאלות, והוא עומד ועונה לרבים את התשובה של אותה השאלה. כל הספר כולו, כמו שאלות ותשובות, כל הספר הזה כולו שאלתות. שאלתה א', שאלתה ב', על הסדר. וזה הולך מקיף כמעט את כל התלמוד. זה שאלת הרב אחי גאון. ממנו היו מביאים הריף והרמב״ם, ולוקחים בנו הרבה הלכות. ואחת הלכות זה הדין הזה, שאמרנו, עושה לו מדורה ושרפו. אפילו שמרן ראה שיש פוסקים שחולקים על הסברה הזאת. למה יש אומרים, פני שהדין יש לנו, קרתה אין זקוק לה. וגמרא אומרת, בשבת דווקא א', על החנוכה, אם באמצע חצי שעה, כמה זמן צריך להדיק השמן, כמה צריך להדיק נרות חנוכה, מדיקים לכל הפחות חצי שעה. שיעור, מי שתכלה רגל מן השוק. מה זה שתכלה רגל מן השוק? היה כל אדם נכנס לביתו, בזמנם, לפי הדורות ההם, לא היו מדיקים נרות, אלא היה כל חושך. מחוץ הכל חושך. אבל חצי שעה הראשונה עוד יש תאורה מהיום. עוד לגמרי נעשה חשוך. כן, בן אדם נכנס לביתו, רואה מה חסר. לפעמים חסר עצים בשביל לאפות או בשביל לבשל. קודם כל בשביל שלהם היה בעצים. לא כמו עכשיו, הכל נעשה על ידי נפט, על ידי גז. גז חיש ונעוף, עושים את זה מהר מהר. אבל שם עושים את זה, מסיקים עצים, לדור השעצים, ועושים על זה את האוכל. אז היה האוכל הרבה יותר טעים ויותר בריא, לא כמו זה של גז והתעתה הבישול, לא יצא כל כך מצומק טעים כמו שהיו עושים בזמנם. כי בא זה רואה חסר עצים למשל, תכף יוצא לחוץ, רואה יש אנשים היו שם תרמודים גויים מעיר תרמוד, אלה היו מוכנים עצים להסקה, כולם היו חוטבי עצים ושואבי מים, והיו הולכים וקונים מהם את העצים האלה. במשך חצי שעה הראשונה יש עדיין אור, אחרי חצי שעה גם התלמודים כבר מסדקים את הסחורה שלהם והולכים כל אחד בבית שלו, נעשה חושך ואין אחד עובר ברחוב. תוך חצי שעה הראשונה הולכים מביאים, כל אחד הולך להביא מה שחסר לו בתוך הבית. אבל אחרי חצי שעה נעשה שדה חושך ויחשיך, נעשה חושך גמור. אז לא יוצאים, לא הולכים ולא באים, יש גזלנים, אל תירא מפחד פתאום משעת רשעים כתבו. היו באותה שעה אז רשות לילה, זה רשות למזיקים, כן, לא היו הולכים בכלל, כל אחד מסתגר בבית שלו. וכמו עכשיו יש אורות, יש תחבורה, אדם הולך הוא בא, מה שרוצה, לא אותו זמן לא יכולים ללכת. אחרי חצי שעה, כמובן שאין עובר בשעה, כנמי ידיק את החנוכיה? איפה הם מדיקים את החנוכיה? לא בפנים, אלא בחוץ, בפתח הבית, בפתח החצר כנומן. אנשים עורים בשם, הם רואים את הנרות, נהנים מזה, זוכרים את הנס. אבל אחרי זה, מה יעמד תועלת? לכן אסור היה להדיק אחרי זה. עכשיו בזמננו, אם אחד לא דיק בחצי שעה הראשונה של הערב, יכול להדיק אחר כך. למה בקו בחו, הוא לא מדיק בחוץ, הוא מדיק בשביל בני הבית. בני הבית רואים את החנוכיה דולקת. אז לכן אם אחד לא דיק בחצי שעה הראשונה, בא בשעה 10 בלילה, שעה 11 בלילה, בא ורשה להדיק נרות חנוכה, רשאי להדיק נרות חנוכה ויברך עליהם. לילה הדיק מדליק, יכול להדיק. וזמנם לא, אם לא הדיק בתוך חצי שעה הראשונה לא ידיק נר חנוכה אחר כך. למה למי ידיק? אם עושה מדיק את זה בחוץ, מדיק את זה בחוץ, אין עובדים יושבים, אף אחד לא רואה את זה. משי זה לא מדליק, זה שכתוב בגמרא. בתוך חצי שעה אלא הדליק מדליק, אחרי חצי שעה לא. ושאין כן בזמננו, היום שאנחנו מדליקים את זה בפנים, מדליק שבני הבית שרואים פרסם הניסה, רואים את הנס. אז לכן אפילו לא הדליק בחצי שעה הראשונה, בא בשעה מאוחרת בלילה, שעה 10-11 כמו שאמרתי, ורשה להדליק נרות חנוכה, יכול להדליק ויכול לברך עליהם. אבל אז היה בשביל פרסום הניסה בשביל עוברים ושבים, ואז לא היו עוברים ושבים, רק בזמן דקליה רגלה זה תלמודאי. תלמודאי אלה שם אומה שהם רשעים, היו שנאי ישראל. יש עיר תלמוד בין ארץ ישראל ובין סוריה. כשהיה חורבן בית שני אז היו בורחים בחורי ישראל, היו בורחים כי היו לוקחים אותם, הורגים אותם, טובחים בהם אחרי שכבר היה בתשקות הארץ. אבל עד הרומאים היו אכזרים, כל מי שהיה בתוך היישוב היו הורגים אותו, וכן היו בורחים. איפה הורחים? אמרו להם רח לסוריה. באו להם רח לסוריה, תופסים אותם אלה התלמודאים הרשעים האלה, מסגירים אותם לידי הרומאים, ולכן כללו אותם רבותינו, ירצון תלמוד תחרב, ונתקיימה אותה הקללה, ונחרבה תלמוד, וכולם נשארו עניים מרודים. הפרנסה שלהם רק חוטבי עצים ושאבי מים, וזה היה הפרנסה שלהם. זה כתוב בסוף מסכת, בראשון מסוף מסכת תענית, כן? היו תפסים אותם, מסגירים אותם לרומאים, והיו הולגים בהם, טובחים בהם. הרומאים האלה אכזרים, רשעים. את האנשים החשובים, גיבורים, היו תופסים אותם, עושים אותם, סימנים אותם לרעבה, ללחם עם שברים, מלחמת שברים, היו לוקחים שברים, והשברים נלחמים בהם, או הוא הורג את השור, או השור הורג אותו. כך היו עושים. כדי שאנשים יבואו, יסתכלו, זה מין משחק כזה. כמו שיש כדורגל, משחק כדורגל, זה היה משחק. אז כן האיש הזה נופל לטבח בידו של השור, והיה השור רומס אותו, הורג אותו. כן, ככה היו עושים, אם הוא גבור, אבל אם הוא ככה חלש, לא שווק, לא מורגים אותו לחם לבדם, ככה היה, הם אכזרים, אין להם שום רחמנות, ואתם מודעים, הם מוסלים אותם לטבע, לכן כדלו אותם רבותינו, וחרבה עיר תלמוד, ולא נשאר שום דבר ממנה, אבן על אבן, וכולם נשארו שמה עניים מרודים, והיו הפנסה שלהם, היו חוטבי עתים, ומביאים אותם בשביל למכור את העתים, כמה עתים שווים, כל כך שהם יום הרבה, היו מוכרים אותם, כמו אלה שמוכרים מסכנים נפט וזה, כך היו מוכרים אלה, זה היה. זה היה משעד דקליה רגדה ותלמודאי, זה לשון הגמרא. כשמתה קליה רגדה, אחרי חצי שעה של, שמאחרי השקיעה, כבר נעשה חושך ויחשיך, היו הולכים כל אחד בבית שלו, אם יש לו בית, או לאוהל שלו, איפה שהוא הולך. ולכן מאז כבר אין אנשים עוברים ושווים, שבת עובר אורח. אם אין שבת עובר אורח, אין של מי ידיק את החנוכיה, לכן לא מדיקים. אבל בזמננו, ואיד ואנחנו מדיקים בפנים, בתוך הבית, ובני הבית ברוך השם עוד עירים, היום מי הולך לישון בשעה 8-9, רק התנגולים הולכים לישון בשמונה. רוב האנשים נשארים עירים. אז לכן אם בא בשעה 10-11, רוצה להדיק נרות חנוכה, מדיק בברכה. יכול לברך אפילו. זה מה שכתוב במרן בשולחן ערוך, שבזמננו, אם לא הדליק בחצי שעה הראשונה, מדליק ומברך כל הלילה. כוונתו של מרן, מדליק בברכה. לא תאמר שכבר עבר זמן הברכה, לא. לכתחילה אנחנו משתדלים להדליק בדיוק בחצי שעה הראשונה, תוך חצי שעה הראשונה. אנחנו גומלים להתפלל פה ערבית שעה 5:55 בערך, הולכים הביתה, מדליקים תקף ומיד. זה תוך חצי שעה מצאת הכוכבים. מצאת הכוכבים זה בערך 5:55. וכן, תוך החצי שעה הראשונה מדליקים אנחנו, וזה נשאר דולק. זה לא פחות, שמים שמן, לא פחות מחצי שעה. צריך שדליק חצי שעה. אחרי חצי שעה, אם קפת, קפת. אבל באמצע, מה הדין? יש מחלוקת בגמרא, יש אומרים, כל זמן שעדיין חצי שעה הראשונה, אם הדליק אותה, אבל באמצע מישהו פתח את החלון ונכבית החנוכיה. האם חייב אף פעם לחזור ולדליק אותה? שער דולקת, אוכל לפחות חצי שעה. הוא לא חייב, שמה יש מחלוקת בגמרא. הלכה, קפת, אין זקוק לה. אם קפת, הוא לא חייב ללכת לטפל בה עוד פעם, ללכת להדליק אותה עוד פעם מחדש. קפת, קפת, נגמר. הקר המצווה היא בשעת ההדקה. הדקה עושה מצווה. בשעת ההדלקה הוא הדליק אותה, קיים את המצווה, נגמר. הוא לא חייב לשמור אותה במשך חצי שעה שתהיה דולקת. אלא, אם דלקה, דלקה, אם לא דלקה, קפתה, קפתה, אין זקוק לה. מי צריך לה? זה פירוש קפתה, אין זקוק לה. וכך נפסק בגמרא. קפתה, לא צריך. לא חייב עוד פעם ללכת לטפל בה, להדליק אותה עוד פעם מחדש. אם הדליק אותה עוד פעם, תבוא עליה ברכה. עשה טוב. כזה שתראה עוד פעם כל הזמן בסמי נסה. אבל לא חייב מדינה, לא חייב להדיק אותה עוד פעם. כל שכן אם הדיק אותה חצי שעה. דלקה חצי שעה. ואחר כך נכבית, ודאי שלא חייב עוד פעם להדיק אותה עוד פעם. עברה חצי שעה, זה עקר המצווה. כמו שהיה בזמננו חצי שעה, זה חצי שעה שהייתה משעה צאת הכוכבים, עד דקליה רגדה לתלמודאי, והיה עובר חצי שעה. ולכן נשאר הדין שעקר החיוב הוא חצי שעה. ואף הפליחים, בתוך חצי שעה, אם קרה שנכבית, נכבית. לא חייב לדאוג לה, לא חייב לטפל בה. כבר שהדקה עושה מצווה, בשעת הדקה קיים כבר את המצווה. ברכה עליה, להדליק, הברכה מה היא? להדליק נר חנוכה. להדליק, מה יש עוד? לכן לא מכריחים אותו עוד פעם לחזור להדליק. לכן בא הריטב"א, הריטב"א זה תלמידו של הרשב"א, והוא בא בטענה למה שאלתו דרב חי גאון אומר צריך לקחת את שארית השמן ולעשות לו מדורה ולשרוף אותו. בשביל מה? הלא כמה נעקבת, אין זקוק לה, תחשוב שקבת, אז מה יש? מתי? מה נשאר? נשאר אחרי שקבת. כל זמן שדולקת השמן הולך אחריה, אבל אחרי שכבר קבת נגמר. כי קבת לא זקוק לה, אתה אומר. כי למה צריך לשרוף את שאר השמן? השמן האחר לא נשרף, ונשאר השמן הזה, הוא קשר, מה יש בו? זה תעתו של הריטווה. מרן ידע שיש חולקים על השאלתות, אבל השאלתות זה סמכות עניונה, אדם גדול הרבה, וגם בתוספות הביאו אותו גם להלכה, לכן פסק הלכה כמו השאלתות. וכך אנחנו עושים, צריכים לעשות כדעתו של השאלתות. לא יכולים לחלוק אחרונים, אחרוני הראשונים, לא יכולים לחלוק על שאלתות דרבחי גאון, לכן מרן פסק את זה בהלכה, מתעלם מהקושות של הריטווה. סוף סוף, כיוון ששקפת באמצע, והשמן הזה הוא קצת במצוותו, אז לכן צריך לעשות לו מדורה ושרפו בפני עצמו, כמו שאמרנו מתחילת דברינו. בחינה מנקשה אומר, ואני חפש אמן, תגדיל תורה ויאדיר.